רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד. לא משנה אם אתם טכנאי שיניים עצמאי או אם אתם מהנדסי אלקטרוניקה, ברגע שתידרשו לפתרונות תלת מימד, למפעיל יהיו כל הכלים והאמצעים כדי שתשיגו את מטרתכם. במשך שנים, החברה שהוקמה ב-1939 התמחתה בפתרונות הדפסה ומחשוב לארגונים גדולים. בשנים האחרונות נכנסה מפעיל גם לתחום התלת מימד, והיא משלבת בין הניסיון רב השנים שלה לבין הטכנולוגיות המתקדמות בעולם בתחום התלת מימד. עם מגוון רחב של חומרי גלם איכותיים, שירותי מעבדה ואפילו שירותי הדרכה, תדעו שיש לכם את כל הכלים כדי לבנות מוצר תלת מימד איכותי. מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות התלת מימד.
זה קרה בזמן ארוחת ערב ביום שישי. אבא של אשתי, שהוא חולה לב כרוני, עבר אירוע, והיה צריך להגיע לבית חולים בצורה דחופה, וגמר בניתוח לב פתוח. הרי המצב הרפואי שלו הידרדר לאורך השבוע, שבועיים האחרונים לפני זה. ואז התחלתי לברר, מה הייתה הבעיה בעצם? למה אף אחד לא מוכן לקבל את המידע הזה? או מה הבעיה להעביר את המידע של אבא של אשתי למישהו שיכול לראות שהמצב מידרדר?
הרופאים לא יודעים מה קורה איתך בבית, הם לא יודעים מה קורה איתך, כמו שאמר, בערב, בבוקר, ובעצם הפתרון של דאטוס, שאתה מחובר אליו כל הזמן, בין אם זה מכשיר שאתה מביא איתך מהבית, בין אם זה אפל וואץ', או בין אם זה מכשיר שבית החולים סיפק לך, למשך איזושהי תקופה מסוימת, ולפעול בהתאם. זה יכול להיות באמצעות הודעה שהוא ישלח לאפליקציה, להתקן את החולה, לקחת אותו מינון של תרופה, זה יכול להיות באמצעות ארמת טלפון, להגיד לו, תגיע מחר למרפאה, או תגיע אפילו לבית חולים מהר, כי המדדים שלך ממש ממש גורים. זה יכול להיות גם, תעשה את הבדיקה הזאת עוד פעם, שזה כבר האפליקציה עושה בעצמה, אם משהו לא תקיע.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה, הבא אליכם מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר, ואיתי היום ליד השולחן שני אורחים מאוד מיוחדים, אורי בטש ואביגיל לוין, שניהם חברים ותיקים, שניהם מחברת דייטוס. אתר הבית שלנו הוא runlevy.com, אם עוד לא עשיתם את זה, זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה שלנו במייל, כדי שלא תפספסו פרקים חדשים של עושים טכנולוגיה ופודקאסטים אחרים. אני מאוד ממליץ להשתמש באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, שיש בה את כל הפודקאסטים שלנו ועוד צ'ופרים מיוחדים. אורי בטש, מנהל ומייסד של דייטוס, מהנדס תעשייה וניהול. לפני דייטוס הוא ניהל את קבוצת הפרודקט בחברת ריטליקס, ואחר כך אחרי שנרכשה בחברת NCR, וכל זאת לפני שהחליט לעשות את הקפיצה לעולם המדיקל. נדבר גם על הקפיצה הזאת שלך, וגם באופן כללי על הקשר בין שעונים חכמים לבין מידע רפואי, ואיך אנחנו יכולים לייצר מידע שעוזר לרופאים שלנו לקבל החלטות יותר טובות בטיפול. אורי, שלום.
אהלן אהלן.
הבעיה הראשונה היא שהמידע לא קיים. בחנויות, אם קניתי בכרטיס אשראי או עברתי דרך איזושהי מערכת ניהול מלאי של החנות, קיים מידע. אם אני מרגיש לא טוב במשך שבועיים, איזה מידע כבר קיים?
נכון, כיום לא, כיום אלה אם כן אתה נרשם לשירות של שחל או של נטלי או של חברה שמנטרת אותך 24/7, ואז גם העלויות בהתאם, אין שום אופציה אחרת. וזה בעצם החלל שאנחנו באים לחסות. כלומר, להיות מסוגל לנטר בן אדם בעלויות נמוכות מאוד, ולאפשר לארגון הבריאות לקחת אחריות משפטית על המידע שמגיע אליו, שהוא מגיע אליו ללא מרכז ניטור, ללא איזשהו call center שעובר על כל נקודת מידע שמגיע, זה האתגר. כלומר, כיום, רק לחולים מאוד מאוד אקוטיים ומאוד מאוד יחידי סגולה, הם מגיע להם ניטור רציף של חברות כמו שחל ונטלי, ולאבא של אשתי זה לא קרה. ואז בעצם אתה מתחיל לראות את ה... אתה מתחיל בעצם לצלול פנימה ולהבין מה חסר, איפה הבעיה. ומה שאנחנו הבנו זה שהבעיה היא לא בטכנולוגיה, אלא יותר בעיה באמינות של המידע. להביא נתון לחץ דם, להביא נתון של heart rate או כל מדד אחר, הטכנולוגיה כבר היום דרך אגב קיימת. רוב, יש שם מכשירים בשוק שאתה יכול לקנות ויכולים לשדר את הטכנולוגיה. האם ארגון...
יכולים לשדר את הנתונים.
את הנתונים, סליחה.
אבל בשביל זה צריך שאבא של אשתך ידע להגיד, אני בקבוצת סיכון, אני אמדוד לחץ דם 3 פעמים ביום, ולחץ על כפתור השידור כדי שזה יגיע לאיזשהו מוקד, ושם צריך, תקרא לזה שחל, תקרא לזה נטלי, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, צריך שמישהו יסתכל על הנתונים וינתח אותם.
בוא נתחיל רגע מההתחלה, אתה, במה שאמרת פה מסתתרים המון המון שאלות, תתי שאלות, האם זה מדידה פסיבית או אקטיבית, והאם אבא של אשתי מחליט למתי למדוד, או זה איזושהי תוכנית שנרשמה לו מראש. נתחיל מההתחלה, ההתחלה כרגע שארגוני בריאות לא מוכנים לקבל את המידע, ללא איזשהו גוף שמנטר את המידע.
מה זה ארגוני בריאות? רופא?
קופות חולים, בתי חולים, בארץ, בעולם, לא מוכנים לקחת אחריות משפטית על המידע שיזרום עליהם, אלא אם כן, מישהו מנטר אותו. מישהו עובר על כל יחידת מידע. נתחיל מהמקום הזה. אז הדבר הראשון שבאנו לפתור זה מערכת לניהול המידע שמאפשרת לארגוני הבריאות לקחת אחריות משפטית על המידע, בלי call center, בלי איזשהו תהליך אופרציה מאוד מאוד מורכב. איך עושים את הדבר הזה? אז הדרך שבה אנחנו החלטנו להתמודד עם זה, זה בעצם על ידי ניהול חולים אוטומטיים. ואני אתן דוגמה שתמחיש טיפה יותר לעומק. קח לדוגמה מדידת לחץ דם. אז המערכת תבוא ותגיד לך, הגיע הזמן למדידת הלחץ דם שלך היום בערב. ואחרי המדידה, אתה פתאום תשים לב, המערכת תגיד לך, תקשיב, זאת מדידה גבוהה בשבילך בשעה הזאת ביום.
מה זאת אומרת המערכת תגיד לי למדוד לחץ דם? הטלפון שלהם?
כן, הטלפון.
איך זה נראה?
זה נראה שאתה לובש מכשיר לחץ דם, מדידת לחץ דם, ועם הטלפון של חברה, עם האפליקציה של חברת דאטוס, אתה מבצע את המדידה, והאפליקציה נותנת לך פידבק באופן מיידי, שהמדידה הזאת היא גבוהה ביחס לשעה הזאת ביום, ואז המערכת תבקש ממך למדוד עוד פעם, אבל הפעם בבקשה תשים לב שאתה נח בין שתי המדידות. איך המערכת יודעת אם אתה נח? כי היא מחוברת גם לאפל וואץ' או לפידביט או לגרמין. ואחרי שנחת והיית ילד טוב ובאמת לא זזת במשך 5 דקות או רבע שעה, אתה עושה עוד מדידה ועוד פעם המערכת תגיד לך שהיא גבוהה, אבל הפעם המערכת תשאל אותך, תגיד, זכרת לקחת תרופות? ואז בעצם אתה רואה פה תהליך עבודה שא', מצד אחד אנחנו מוודאים שהמידע הוא באמת אמין, כלומר אנחנו עושים שתי מדידות ומוודאים שהמשתמש נח בין שתיהן, ודבר שני, אנחנו בעצם עושים איזשהו data enrichment, אנחנו מתייגים, נותנים tagging למידע הזה שהוא מדידה לחץ דם גבוהה ללא תרופות. אם זאת הייתה מדידת לחץ דם גבוהה עם תרופות, יכול להיות שהיה תהליך עבודה אחר לגמרי.
עכשיו, המערכת רצה כאפליקציה לטלפון שלי?
כן.
ומי מחליט להתקין לי אותה?
אני חושב שזה אחד הדברים היפים. היום אנחנו תומכים בקונספט של לרשום מרשמים של אפליקציות דיגיטליות.
תגיד את זה עוד פעם.
לרשום מרשמים לאפליקציות דיגיטליות.
אני חושב שאתה צריך להסביר.
אז בוא נספר לך, בוא ניקח את הדוגמה של מה קורה היום, ואני עוד פעם אדבר על לחץ דם, אבל תחשוב גם על סכרת ועל הרבה מחלות כרוניות אחרות, בעצם היום הרופא רוצה לאזן אותך, או לקבל ממך עוד מידע, מה הוא יעשה? הוא מבקש ממך לרשום על פיסת נייר.
כן, או שיש, פעם עשו לי הולטר, אתה מכיר את זה?
נכון.
שמים
נכון.
לך ווקמן כזה, ושמונה
נכון. זה ענוח,
אלקטרודות אקג, כן, כזה של הלב, זה אקג או אקג?
שמונה ליד, כן, אקג.
אקג. למדו מזה שיש לי דופק מנוחה כמו של ספורטאי אילית, ואתה מכיר אותי מספיק לדעת שאני לא ספורטאי אילית, ושבלילה הדופק שלי ירד לבערך 40.
מעולה, איזה טוב.
תלוי מאיזה זווית מסתכלים, אותי זה קצת הפחיד, אבל כן, אז אתה מבקש מאנשים להסתובב עם ההולטר?
לא, ממש לא, וההולטר הוא בעצם הדור הישן של המכשירים, היום אנחנו מדברים על מכשירים שהם, הולטר בעצם, אתה שמת אותו במשך יום שלם, הורדת אותו והבאת אותו למרפאה או למעבדה.
כן, אני לא יודע איך זה היום, אבל אז הייתה שם אשכרה קסטה עם סליל.
בדיוק. אז יש אבולוציה שהמכשירים האלה עוברים כל הזמן. מה שיפה במה שאתה אמרת, שההולטר הזה תמיד היה קיים. לא תמיד, אבל הוא כבר הרבה הרבה מאוד שנים קיים. ולאט לאט המכשירים הופכים להיות יותר דיגיטליים, יותר משדרים, המכשיר שלך לא שידר. יותר רציפים. כלומר, אם היום, בפרויקטים שאנחנו עושים היום, אנחנו מבקשים מהארגוני בריאות לקנות מכשירי לחץ דם שהם בלוטוף ומשדרים, הפרויקט שאנחנו הולכים להתחיל עוד חצי שנה עם חברה שהוא כבר בתהליכי התהוות, זה עם שעון שמודד לך לחץ דם בצורה רציפה לחלוטין. ולחץ דם זה אחד המדדים שהכי מאוד מאוד קשה להוציא משעון, בניגוד להארטרט שמאוד מאוד קל. ההארטרט, הדוגמה, אם תשווה את כל השעונים, הוא מאוד מאוד מדויק. אפילו שעונים בין מכשירים מדיקליים ממש, לבין מכשירים שהם קונסיומר, הם נמכרים לכל אחד, הוא מאוד מאוד מדויק. לחץ דם מאוד מאוד קשה.
אז אם אני מבין את הבעיה, אנחנו מתחילים מזה שבעצם אין נתונים רציפים הרופא שלי לא יודע מה קורה איתי ביום יום.
הוא יודע פעם אחת במשך הביקור שלך. באת לביקור, ימדדו לך פעם אחת. יש מונח שנקרא רצף טיפולי, הוא לא רואה את הרצף הטיפולי, הוא לא רואה מה קרה, לדוגמה שבערבים אתה יותר גבוה מאשר בבקרים, הוא לא רואה את השונות בין המדדים שלך לאורך הזמן, שמאוד מאוד חשוב, איך אתה מגיב לתרופות.
ועכשיו אני מסתובב עם שעון, עם פיטביט או עם אפל וואץ', ואתה אומר אני יכול להתלבש על השעון הזה, ולהוציא עוד נתונים שישמשו את הרופא?
אז... כן, בוא נגיד, השעון עצמו הוא מכשיר, אני אשים אותו רגע בצד, אבל אני יכול לחבר היום מכשירי מדי לחץ דם, אני יכול לחבר היום גלוקומטורים שמודדים סוכר, אוקסימטרים שמודדים חמצן בדם, או עוד מכשירים שמודדים נשימות.
אז זה בכל זאת מכשירים מקצועיים, זה לא אפל וואץ'. אפל לא מייצרת גלוקומטרים ולא...
אפל מאוד רוצה להגיע למצב שהיא תייצר את הגלוקומטר, שהיא תדע למדוד סוכר בשעון. עובדים על זה מאוד קשה, מצד אפל ומצד חברות אחרות.
הנקודה שלי אבל שאתה מדבר על מכשירים שהם לא consumer products. זה לא שאתה הולך עכשיו לבסט ביי או לבאג, וקונה מכשיר שיאפשר לך למדוד לחץ דם ברמה שצריך.
א', אתה כן הולך לבסט ביי ולאמזון וקונה מכשירים שהם גם medical grade. אין בעיה, אני יכול להיכנס היום ולקנות מכשיר שהוא medical grade. השאלה שנשאלת, אולי השאלה שאתה שואל, זה האם בית חולים מוכן לקבל מידע שמיוצר על ידי מכשיר קונסיומר, או אני מחייב איזשהו תקן רק מעליו אני מוכן לקבל את המידע.
אז מי ערב לזה שמה שהמכשיר מודד הוא בדיוק, הוא באמת מה שהוא אמור למדוד? אם עכשיו קניתי מכשיר של גרמין, רמת האמינות שלו שונה ממכשיר של שיומי.
נכון, ובעצם הגישה שהחברה לוקחת זה גישה שאנחנו בכלל לא צד בבחירה של המכשירים. אנחנו נותנים לארגון הבריאות להחליט איזה מכשירים הוא רוצה להשתמש בהם, ובאמת לפרויקטים שונים אתה צריך מכשירים שונים. לדוגמה, האם אני משתמש בשעון של אפל וואץ' כדי באמת לקבל החלטה רפואית לגבי המדדים שהוא מקבל, או האם זה רק טריגר כדי לעשות עוד בדיקה? אם שמת לב את הניואנס הזה, הוא מאוד מאוד חשוב מבחינה רפואית ומבחינה משפטית גם. לדוגמה, השעון שאני לובש עכשיו זה שעון של גרמין, ואנחנו מבצעים עם השעון הזה ושעונים של פולר את תוכנית שיקום הלב בתל השומר. אז השעון באמת נותן מידע אחורה לצוות הרפואי, אבל האם ישנו מינון תרופתי רק על סמך השעון? אני מעריך שלא.
זאת אומרת, זה מין שומר סף ראשוני, זה הצופה שאומר, ראיתי משהו, תשלחו לשם חוליית סיור.
נכון, והעניין הוא שההבדל בין זה לבין מה שקיים היום הוא כל כך גדול, שעדיף לתת לך את השומר סף הראשוני הזה, מאשר להשקיע כמעט כפול 10 או 20 במכשיר שהוא medical grade.
מה שראינו בתוצאות של הניסוי של מחלקת שיקום הלב בתל השומר, זה שבניגוד לתוכניות האחרות שבהם אתה צריך להתייצב פעמיים בשבוע בתל השומר בבוקר, לרוץ על מכשיר ריצה במשך שעה ומודדים אותך בכל השעה הזאת, מה שגורם לזה שאנשים לא מגיעים כי אנשים עסוקים ואנשים גרים רחוק, עם הפתרון של דאטוס שתל השומר הפעילה בעצם, אנשים דבקו בתוכנית השיקום והשלימו אותה. זו תוכנית של חצי שנה, תוכנית שדורשת הרבה מהחולים, ובמשך חצי שנה הם התאמנו יחד עם שעון חכם או המערכת שתל השומר סיפקה להם, והשלימו בעצם את השיקום לב, שזה 100%, אנגלית זה נקרא adherence, בעברית אני לא יודעת מה המילה, זה 100% התצמדות לתוכנית השיקום.
המילוי של הפרוטוקול, שבאמת אנחנו יודעים שפרוטוקולים של שיקום הם משעממים ותובעניים במידה בלתי סבירה.
כן, והם קשים מאוד עם אורך החיים בישראל והפקקים בדרכים, וזה שאתה יכול גם לגור לצורך העניין בטבריה וצריך להגיע לתל השומר, זה לא כל כך אפשרי לכולם, אז זה גם מנגיש בעצם את השיקום לאוכלוסיות הרבה יותר רחבות, ובארץ הבעיה היא קטנה, במקומות מארצות הברית, שיש הרבה יותר מרחק למרכזים רפואיים, הבעיה היא הרבה יותר משמעותית.
התפרסם מאמר בדרום אפריקה על מחלקת שיקום הלב בתל השומר, שהיא מנהלת חולה במחלקת שיקום הלב בדרום אפריקה, והם יושבים בישראל.
עם איזה מחלה?
אני חושב שאו אוטם, או אני לא זוכר בדיוק.
באופן כללי, לאיזה סוגי מחלות מתאים?
אז זאת שאלה, באמת, כשאנחנו פיתחנו את הפלטפורמה, חשבנו על משהו הרבה יותר כללי וגנרי, ושכל מחלקה בתוך הבית חולים או בתוך ארגון הבריאות, תכתוב לעצמה איך היא רוצה לקבל את המידע הזה. אז היום בעצם הפלטפורמה יודעת לתמוך בסכרת, בלחץ דם, בהיריון בסיכון, בשיקום לב, אי ספיקת לב. אנחנו עכשיו נכנסים לתחום האונקולוגי מאוד מאוד חזק, אם זה סרטן השד, סרטן צוואר וראש.
איזה סוגי שעוני יד יכולים להבחן סרטן?
אז אמרת את המילה להבחן, וזה מאוד מאוד חשוב לשים לב, כי יש לנטר, להבחן, ויש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות עם, עם שעונים, ודווקא במקרה הזה אנחנו לא מאבחנים בכלל. האמת היא באף אחד מהפרויקטים שלנו אנחנו לא מאבחנים. ובסרטן דווקא יותר, מאוד מעניין לראות איך לעקוב על התופעות הלוואי שלך, ולהשוות את איכות החיים שלך לפי הטיפולים השונים. כי בעצם מה שקורה בסופו של דבר בסרטן, אתה מאבחנים אותך ויתנו לך עוד טיפול רדיולוגי, כימותרפי, לפעמים אפילו קריטה, וההחלטות האלה מתקבלות לפי איזשהם מדדים רפואיים וגם מדדי איכות.
אתה יכול לתת לי דוגמה לאיזשהו מדד שאתם מתכננים לנטר?
כן, אז לדוגמה בסרטן השד, הנושא של התופעות לוואי, לפי הטיפול שנבחר, בעצם יביא, בעצם הוא יהיה חלק ממחקר, לעשות אופטימיזציה טובה יותר לנקודת החלטה הזאת. כלומר, כשאני אבוא לאישה, לא אני, רופא, וימליץ לה לעבור קריטה או טיפול כימותרפי, אז זה יהיה מבוסס על דאטה, שהוא לא רק דאטה רפואי גרדה, אלא גם דאטה של איכות החיים לאחר הטיפול.
איך אוספים את זה?
שאלונים ושעונים. אם אני רואה ירידה בפעילות שלך, אני יכול להקפיץ לך שאלון ולשאול אותך למה. אתה לא מרגיש טוב, יש איזה שהם תופעות לבה שאתה רוצה לספר לי, ואתה מספר לי את זה באפליקציה. אחרי זה אנחנו נאסוף את כל הדאטה הזה, ונבנה קבוצות של חולים, ולפי זה אנחנו נוכל לבצע פרסונליזציה יותר טובה של הטיפול.
זאת אומרת, בעצם מעבר לניטור באמצעות חיישנים, אתם מציעים לשאול את המטופל או את מי שאתם עוקבים אחריו שאלות בנקודות זמן ספציפיות? זאת אומרת, יכול להיות מצב שהמערכת שלכם תפנה אליי בוואטסאפ ותשאל ארנון איך אתה מרגיש כרגע?
בדיוק, וגם בעתיד לא רק בוואטסאפ, גם עם אלקסה או עם סירי או עם כל מקום אחר שאתה עושה איתו אינטראקציה, המערכת שלנו תרצה לדעת ולהיות שם איתך ולידך לאורך כל הזמן. אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד גאים בהם, ואני חושב שאנחנו מקדימים את השוק, זה מעבר רק לחבר את המכשיר לחץ דם לתוך התיק הרפואי שלך, אלא באמת לשאול את כל השאלות האלו מסביב. האם לקחת תרופות עם המדידה האחרונה? האם אתה מרגיש טוב? כמה קשה היה לך לעלות היום בבוקר? אז לא לשאול יותר מדי שאלות.
אגב, אי אפשר לחבר את זה גם לקופסת תרופות?
בטח שאפשר, כן. אני לא רוצה להיכנס לפן הטכנולוגי, אבל היום אצלנו במערכת אתה רואה.
זה בסדר, אנחנו נקראים עושים טכנולוגיה.
כן? אז אתה יכול לחבר גם את ה... כלומר, תרופות זה דבר מאוד מאוד מורכב לעקוב אחריו, וזה בעצם מתחיל בכמה רמות, מהרמה של מה הרופא רשם, מה נופק בבית מרקחת, האם הלכתי לבית מרקחת באמת וקניתי את התרופה, דרך אגב, רוב המרשמים לא מגיעים לשם, כלומר לא נקנים בבית מרקחת, אנשים גם בישראל לא מעריכים מספיק את היכולת שלך להגיע לבית מרקחת ולקנות תרופת מרשם, ללא המרשם פיזי ביד, זה נראה לכם היום אולי, אבל בכל העולם זה לא ככה, ואחרי זה, אחרי שמה נרכש בבית מרקחת, מה באמת לקחתי אני בתור בן אדם, ואז המערכת צריכה להתמודד עם כל השאלות האלו. לקיחת תרופות זה דבר מאוד מאוד מורכב.
גם תשאול של אנשים, באופן כללי שאלונים ידועים ככלי מחקרי לא כל כך מוצלח.
מעצבן, כן.
הם לא אמין בעיקר, עם שונות מאוד גדולה בין העונים ובין נכון. עונה לעצמו, ועם נטייה של אנשים לעשות כל מה שאפשר כדי לסיים איתם.
אז תראה, א', נכון, אין שאלה, והעניין הוא שמה שאנחנו מנסים לעשות במערכת זה למצוא את האיזון בין שאלה שהיא באמת הכרחית, לבין לנדד לך ובסופו של דבר תמחוק אותי מהטלפון. אז יש באמת אלגוריתמים מתמטיים, מתי לשאול אותך את השאלות, ואחד ההבדלים המרכזיים זה שהשאלות שלנו מונחות תוצאות. כלומר, אני אשאל אותך, האם היה לך קשה לעלות במדרגות בבוקר, אם אני באמת יש סיבה לשאלה הזאת, ולא לשאול אותה כל פעם בצורה...
זאת אומרת, השעון ירגיש שהתאמצתי יותר בדיוק. מהרגיל, ואז אתה תקפיץ לי שאלה, מה קורה, אתה צריך כוס מים או אתה צריך פינוי?
בדיוק, ואז יש קונטקסט לשאלה, ואז היא הרבה יותר רלוונטית.
אני אוסיף לזה עוד משהו, עוד משהו מעניין שהיה בתוצאות המחקר, הרבה פעמים אנשים או לא עונים על שאלונים, או לא משתפים פעולה עם, עם שעונים חכמים, כמה מאיתנו יש שעונים חכמים שזרוקים איפשהו במגירה בבית, כי בעצם אתה לא יודע, כי אין מישהו בצד השני שמסתכל על המידע, ועם המערך של דאטוס, בעצם החולה יודע שיש מישהו בצד השני שמקבל את המידע ומנטר אותו, ומגיב לך כשקורה משהו. ולכן יש לך יותר אינצנטיב לשתף פעולה, בין אם זה לשים את השעון החכם, בין אם זה לענות על השאלון, כי אתה יודע שאם משהו לא בסדר, תרים אליך אחות טלפון, תגיד בוא מהר למרפאה. אתה
לי...
לא לבד בתהליך.
יש לי שאלה על זה. מי שאמור להסתכל על הנתונים הוא רופא המשפחה שלי?
לא תמיד, ודרך אגב, רק להוסיף למה שאביגיל אמרה, זה הייתה אחת ההפתעות שלנו. כלומר, כולם, האנשים במקצוע באו ואמרו לנו, האנשים לא ישתפו איתכם פעולה. ונורא נורא הפתענו מהשיתוף הפעולה גם של החולים וגם של הרופאים. מי רואה את התוצאות? בכל ארגון בריאות או בכל פרויקט, התהליך עבודה הוא טיפה שונה. אבל אתה יכול לחשוב, נגיד, בוא נדבר רגע על המקרה של רופאי המשפחה. אתה מגיע לרופא משפחה, יש לך סכרת או לחץ דם או איזשהו מחלה, איזושהי מחלה כרונית מסוימת. אני יודע שזה נשמע קצת עתידני, אבל באמת הרופא משפחה רושם לך מרשם לאפליקציה. הדרך הכי טובה לחשוב על זה, זה כמו מרשם לבדיקת מעבדה. כלומר, זה גם אותו תהליך שהרופא עושה. הוא נכנס לתוך התיק הרפואי שלך, רושם לך מרשם לאפליקציה, שזה בעצם מרשם לבדיקת מעבדה. אתה מקבל את האפליקציה ומתחיל לעשות את המדידות, והוא מקבל את הנתונים כאילו זה, הם היו נתונים של בדיקות מעבדה, כך שהתהליך העבודה מבחינתו הוא גם כן אותו תהליך עבודה קיים של לראות נתונים ואלרטים וכל מיני התראות כמו בדיקת מעבדה, גם בדיקת מעבדה אתה מקבל התראות.
ואז הרופא צריך להיכנס ל...
זה חלק מהתיק הרפואי שלך.
הנתונים זורמים אוטומטית לתוך
אוטומטית,
התיק הרפואי שלי?
אוטומטית, כן, כל הזמן.
ומה גורם לרופא לבדוק אותו אם אני לא מולו?
בדיוק אותו דבר כמו שיגרום לו לבדוק בדיקת מעבדה. מי שלא יודע, 7 דקות מתקלי, יש לו רופא משפחה, לראות ולראות אותך ולעשות את כל הדברים, לא פלא שהם יושבים כל המון המחשב. אז תאריך אתה צריך להכניס עוד משהו במחשב, שעכשיו עוד יותר גזול את הזמן שלו מלהסתכל עליך בעיניים. אז הדרך הטובה ביותר שלנו, שאנחנו חשבנו לעשות את זה, זה פשוט לרכב על איזשהו תהליך עבודה קיים היום, והתהליך הזה זה בדיקת מעבדה, ולכן אותם התראות שמגיעות לך, מגיעות לרופא בבדיקת מעבדה רגילה, ככה גם אנחנו נתריע באותה דרך, באותו מקום המסך, באותה תדירות, באותו תהליך עבודה. אנחנו בבדיקת מעבדה הביתית.
ואתם רואים שרופאים משתפים עם זה פעולה?
מאוד מאוד אוהבים, בגלל בעצם שישבנו, ואני רואה את זה גם במאמרים ובעצם מחקרים, בגלל שישבנו המון המון זמן עם הרופאים כדי להבין איך להכניס את זה פנימה, ולא פשוט באנו ואמרנו, חבר'ה, הנה, ככה זה עובד. אז בעצם הם מאוד מאוד אוהבים את זה, והם באמת אומרים שזה משפיע על הרפואה. כלומר, הם מקבלים החלטות שונות בעקבות המערכת. לדוגמה, איזון חולי יתר לחץ דם, אנחנו מקצרים בחצי את הזמן שלוקח לאזן.
הפרק בחסות מפעיל. בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד.
מפעיל כבר הרבה שנים היא מעבר לחברה מסורתית.
זהו רז דרבי, מנכ"ל חברת מפעיל.
אמנם אנחנו מתעסקים במחשוב ובהדפסה, אבל מה שאנחנו מביאים לשוק זה פתרון טכנולוגי. נתח השוק הכי גדול שלנו זה בארגונים, שהדרישה היא לא רק למדפסת עובדת, שאני מחבר אותה לרשת והיא מדפיסה, אלא לפתרונות מתוחכמים יותר.
לכן, כשמייקרוסופט רצו לבנות את המייקר ספייס שלהם בישראל, אין פלא שהם בחרו במפעיל כדי להוציא את החזון שלהם לפועל.
מייקרוסופט החליטו שבמספר מקומות מצומצם בעולם שבהם יש להם מערכי פיתוח, הם רוצים להשאיר את האנשים ולפתוח להם את הראש, וחלק מהמהלך הזה היה על ידי הקמת מייקר ספייסים, אחד מהם בישראל. כשארגון כזה מנסה להקים מייקר ספייס, והוא צריך שותף ולא רק לקחת את המדפסת, הוא צריך מישהו שילך איתו יד ביד, יבטיח לו את השירות, יוכל לתת לו גב, אז הוא בוחר בחברה כמו מפעיל לעשות את המהלך הזה.
לא משנה אם אתם תאגיד ענק כמו מייקרוסופט או חברה בינונית ואפילו קטנה, כשאתם מקבלים את השירות שלכם מבית טוב, המוצר מותאם בדיוק לצרכים המיוחדים של הארגון שלכם.
מייקרוסופט לקחו מדפסות של אולטימייקר, הם יכלו לשים מספר מדפסות בשטח קטן, זה מאפשר להם מגוון של חומרים מאוד רחב ביחס למדפסות בסדר גודל כזה. העובדה שהמדפסות האלה עובדות בקוד פתוח ומאפשרות להם לעשות עם זה מגוון של משחקים, זה אחד הדברים שגורמים לאולטימייקר להיות מתאים לעולמות האלה של הפיתוח.
חפשו מפעיל.co.il או ייכנסו לבאנר החברה באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. אל תשכחו לספר להם שאתם מאזיני עושים טכנולוגיה. מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
אם אנחנו מדברים על שיתוף מידע רפואי, אנשים לא כל כך שמחים שהדאטה שלהם מסתובב. אם אני אם אני הולך עכשיו לקופת חולים, אני מקפיד מאוד שהמסמכים שלי יהיו עם הפנים למטה, ושהשם שלי לא יבלוט איפה שהוא לא חייב לבלוט, וכל פעם שיוצאת איזה אחות וצועקת ארנון, מה זה? ארנון, בוא תיכנס עכשיו לסקירת פלג גוף אחורי תחתון, אני מקובל בישראל, אני מתכווץ טיפה. עכשיו, אתה אומר לבן אדם, לא רק שאני הולך לקחת את כל הנתונים שלך בצורה דיגיטלית, אני משדר אותם לאיזשהו שרת אחסון בענן, שהרופא יוכל לקבל אליו גישה מתי שנוח לו. בי זה מעורר איזה אינוחות. אני מסתכל על מערכי ההבטחה בקופת חולים באופן כללי, וואלה, לא מדהימים.
לא, לא, דווקא הם טובים. טובים. אני יחסית לעולם, אני מדבר, אנחנו במקום טוב.
ובאופן כללי אתה מבקש ממני לשים המון דאטה במקום שבו זה לא טבעי לרוב האנשים, כך נראה לי לפחות, לשים את הדאטה שלהם. איך מתמודדים עם הסיפור?
אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. בוא נשאיר רגע את הצד הטכנולוגי אחר כך, ובוא נרגע נדבר על האנשים, כי כשאתה היום מגיע לבן אדם ואתה אומר לו, האם אתה מוכן להעלות את מדידות הלחץ הדם שלך או מדידות הסוכר שלך לענן, זה תופס אותו במקום אחר מאשר אם אתה שואל אותו האם אתה מוכן שהתיק הרפואי שלך או זה שהייתה לך היסטוריה של מחלת נפש או של תרופה נוגדת דיכאון תעלה לענן. ויש אצל אנשים את ההבדל בין האם זה טיפול כרגע, האם אני רואה את הערך של לשלוח נתונים כרגע לענן כדי שהרופא יראה אותם וייתן לי טיפול יותר מהיר ויותר טוב, לבין השאלה האם כל התיק הרפואי שלי כמה אני חרד לגביו. ופה באמת רוב האנשים שאנחנו מדברים איתם, ואנחנו עושים להם אונבורדינג למערכת, ורוב הפרויקטים שלנו הם פרויקטים מחקריים, אין להם בכלל בעיה עם השאלה הזאת, והם גם מבינים שאני רק לוקח את הנתונים שאני צריך. כלומר, רק הנתוני לחץ דם או הנתוני ה-wearables מגיעים לענן.
זה מתוך הנחה שמה שהתכוונת שיגיע מגיע, ומה שלא התכוונת לא מגיע. דיברנו פה לפני כמה שבועות עם מומחה למאגר הביומטרי, ויצא לנו לשוחח פה עם מומחה אבטחה. אני חושב שהנחת העבודה צריכה להיות שקו המגע לעולם ייפרץ.
נכון, אני מסכים.
מאגרים נפרצים כל הזמן. מה הסיכוי שלא יגיעו אל הדאטה שלי?
אני מסכים לגמרי דרך אגב. זאת הנחת עבודה שגם אנחנו לוקחים כל הזמן. עכשיו בוא נעבור לצד הטכנולוגי. אז המערכת שלנו מותקנת בענן, ואני לא יודע שהמידע של ארנון הוא של ארנון. כלומר, שוב, אני מדבר במונחים טכנולוגיים, הכספת שמחזיקה את הקישור בין ארנון לבין המדידת לחץ דם שלו, לא נמצאת אצלי. היא נמצאת אצל ארגון הבריאות. אפילו לאחר שאנחנו ניגשנו למשרד הבריאות, וביקשנו מהם אישור להחזיק נתונים מזהים בענן, ובשביל אחד הפרויקטים בישראל הם באמת אישרו לנו, עדיין אנחנו לא מחזיקים את הנתונים המזהים, והטבלת ההמרה, לדעת שארנון יש לו נתונים בענן, אני לא מחזיק את, כמו מי שיפרוץ אליי לא ידע שום דבר. וזה אחד הדברים שהיום אנחנו רואים יותר ויותר, שאתה צריך לדעת לנהל את המידע ולנהל את התוכניות טיפול, ללא לדעת שארנון הוא ארנון. המערכת שתפרש את ה-1234 לארנון, היא תישב בתוך הבית חולים ולא אצלי.
זאת אומרת, החיבור בין הדברים נעשה ממש אצל הרופא?
כן, ממש. ואפילו on the fly, כלומר, רק שהרופא פותח את המסך שלך, רק אז המסך בעצם מקבל את הנתונים המזהים.
אני אוסף על זה ש הפתרון הוא פתרון של רמת הבטחה, לא פתרון של תעצור את ההתקדמות הטכנולוגית, בגלל שאתה מפחד מרמת הבטחה. כולם, גוגל יודעת כל הזמן איפה אנחנו נמצאים בכל דקה נתונה, כל הנתונים הפיננסיים שלנו נמצאים באפליקציות של כולנו יש בטלפון, ויש בנקים דיגיטליים כגון פפר שהם רק דיגיטליים. זאת אומרת, העולם הולך לשם, הפתרון הוא למצוא מערכת הבטחה מספיק בטוחה, בשביל שאם משהו נפרץ, המידע לא יפגע באנשים, אבל לא נצליח לעצור קדמה טכנולוגית, העולם הולך לשם גם בהיבטים הרפואיים, גם בהיבטי תחבורה, אני יכולה רק תדמיין מה יקרה אם יפרצו לך לרכב אוטונומי שנוסע בעצמו, או לרכבת, או למטוס שנוסע בעצמו.
ובאיזה צורה המידע שלכם מוגן?
ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, אנחנו עוברים את כל התקנים, ומשלמים לאנשים שינסו לפרוץ אלינו. יש באמת את כל הנושא של של הפרטיות, והוא מוצדק והוא נכון, וארגונים פועלים, אני חושב שארגונים פועלים היום נכון יותר, והם יפעלו עוד יותר נכון בעתיד. אבל יש פה גם את השאלה, האם אנחנו בתור חולים, ואנחנו מדברים על אזור הרפואה, אם יציעו לך לשתף את המידע שלך כדי לקבל רפואה טובה יותר, אתה מסכים? האם פה יש מקום לרגולטור להתערב? אם אני אצליח לשתף את כל המידע שהוא מזוהה של אזרחי ישראל, ולייצר מזה רפואה טובה יותר, זה משהו שאני צריך לשאול אותך קודם, מה הרגולציה צריכה להיות באזור הזה? ואם אני בתור חברת דאטוס יכול לבוא ולהגיד, בחברה פרטית, אני נותן לך רפואה, המלצות טובות יותר, אם תשתף את המידע האישי שלך איתי. זה מותר לי?
מזוהה או לא מזוהה?
מזוהה. כלומר, רק בתנאי שאתה שולח לי את המידע המזוהה, אז אני אתן לך רפואה טובה יותר, כי אני אתן לך המלצות טובות יותר על הבריאות שלך.
שאלה טובה, זה קצת כמו הטרייד-אוף שאנחנו עושים עם גוגל. נכון. אני אתן לך אימייל, ואתה בתמורה תיתן לי את כל המידע שלך. רק שאתה עושה את זה עם נתונים שיש להם פוטנציאל להיות מאוד אישיים.
יותר מהאימייל?
לפחות על הנייר, כן. אני לא יודע, אולי התרגלתי לזה שאני מניח שהסינים, גוגל ועוד שניים, שלושה אנשים קוראים את האימיילים שלי כל הזמן, פוטנציאלית. אני מוגן על ידי זה שאני לא מעניין אף אחד.
ומקשיבים לך לטלפון.
מקשיבים לי לטלפון, צופים בי בבית. הכי מגניב אגב זה הרובוטים לניקוי בית של שיומי. אני בטוח שהם ממפים את כל הבתים בעולם. יש להם רדאר מאוד חמוד מקדימה.
אבל פה, בעיניים שלי פה באמת יש שאלה של טרייד-אוף, בין פרטיות לבין רפואה טובה יותר, ויש מקום לדעה שלנו, אבל גם יש פה מקום לדעה של הרגולטור ושל האנשים.
ואם אנחנו מדברים על טרייד-אופים, כמה זה עולה?
בשבילך, היום במבצע. זה מאוד מאוד תלוי בתחום שאנחנו מתעסקים בו, וזאת היא בעצם מערכת SaaS. היא יוכל להגיע על מכמה עשרות אלפי דולרים בשנה, עד למאות אלפי דולרים, תלוי ב...
אם אני עכשיו רוצה לנטר את קצב הלב ולחץ הדם שלי, זה עולה לי עשרות אלפי דולרים?
עולה לארגון הבריאות עשרות אלפי דולרים.
עולה לקופת חולים?
כן, עבור הרבה מאוד אנשים, לא עבור בן אדם אחד. כלומר, בוא נגיד ככה, בגדול אנחנו מדברים על טווחי מחירים של בין חצי סנט לדולר אחד לחודש למטופל. יש מה שאביגייל
מזכירה לי. מה שאביגייל לחששה פה?
כן, בעקבות אחד הפרויקטים שלנו בתל השומר, כנראה משרד הבריאות יוציא טופס 17 על הטכנולוגיה, על השירות.
מדהים, זאת אומרת שאם אני מגיע עכשיו לרופא, הוא יכול לקבוע שזה עוזר לבריאות שלי ולבקש מקופת חולים לשלם על זה?
כן, כן, בעצם פרוצדורה חדשה במקום שיקום לב בתוך ה... בית חולים, שיקום לב מרחוק על ידי אפליקציה ושעון, ויש טופס 17 שקופת החולים יכולה לשלם עבור אותו שירות.
העלות של זה היא באיזושהי צורה תחרותית לשיקום לב רגיל?
אנחנו בתחילת הדרך, ובכלל בתחום הרפואה הדיגיטלית, הרבה מה הרפואה הדיגיטלית עדיין לא נכנסה למה שאנחנו קוראים סטנדרט אוף קר. אז, אבל זאת היא המטרה, כן? כלומר, אין ספק שכולנו חושבים שהעלות של שיקום לב מרחוק תהיה יותר נמוכה בעתיד מאשר עלויות של טיפול בתוך הבית חולים.
וזה אם אתה לא לוקח בחשבון את העלויות של החולים להגיע לבית חולים ולמצוא חנייה ולפספס עבודה, שפתאום העלויות האלה אין אותם.
ואז באמת נשאלת פה שאלה, אני חוזר עכשיו לתחילת התוכנית, האם אני מאפשר, אני הרגולטור, אני משרד הבריאות, האם אני מאשר לעשות תוכנית שיקום לב מרחוק עם שעון של גרמין או פולר, או של אפל וואץ'?
אתה שואל שאלה מהעיניים של הרגולטור, שיש להם מרכיבים עלותיים ומרכיבים משפטיים ומרכיבים בטח גם ארגוניים פוליטיים. אני מתעניין מאוד באיפה זה משפיע על החיים שלי. אם אני הולך עכשיו לרופא, לא כל כך אכפת לי מה אישרו לו ומה לא אישרו לו, יותר מעניין אותי, אני צריך לקנות מכשיר מיוחד, קופת חולים מנפיקה לי אפל וואץ', איך זה עובד?
אז גם וגם, מאוד מעניין, גם בקופת החולים וגם בבתי החולים, בדרך כלל הפרויקטים הראשונים, המכשירים מונפקים על ידי הארגון, כלומר על ידי הקופה או על ידי הבית חולים. כשמדברים על bring your own device ברפואה, זה שאלה מאוד מאוד קשה.
BYOD.
בדיוק. זה שאלה מאוד מאוד קשה וקשה לפיצוח.
יצא אתמול השעון החדש של סמסונג. אם עשיתי את התוכנית שלך עם שעון של אפל, וכשיצא החדש, אני אוהב גאדג'טים, קניתי את השעון החדש והחלפתי, פתאום תשתנה לי כל המדידה, כי אלה משתמשים בחיישן מסוג אחד, ואלה בחיישן מסוג אחר?
אז כנראה שלא, אולי יש איזושהי סטייה בין החיישנים, אבל לא משהו רציני, וכל המידע שאנחנו אוספים עליך, לא שומרים אותו ברמת השעון, או שומרים אותו בענן, כך שזה ממש לא משנה.
כן, אבל מספיק ששעון אחד פחות מדויק, אפילו, לא יודע, מבנה הרצועה בטח יכול להשפיע על מדידת קצב לב.
וכמה הרצועה הדוקה, והרבה דברים, וכמה אתה מזיע.
כמה אני מזיע מתחת לשעון, שעון יותר גדול של סמסונג.
אז שוב, פה בא לידי ביטוי השאלה, האם אני מקבל החלטות רפואיות על פי המדדים, או האם אני רוצה לדעת שיש איזשהו טרנד שלילי. אז טרנד שלילי,
אתה אומר זה בכל מקרה מידע תומך ולא מידע קריטי.
כן, אבל אני, טרנד שלילי הוא מורכב מהרבה דאטה פוינטס, לא רק דאטה פוינט אחד שאני מקבל עליו החלטה, ולכן יש פה הדברים בטלים לאט לאט עם הזמן.
אגב, יש סוגים מסוימים של מכשירים שאתם מאשרים או לא מאשרים לשימוש במערכת הזאת?
אז לנו דווקא מאוד מאוד חשוב להיות פתוחים לכל המכשירים שיש, ולהשאיר את זה לארגון הבריאות להחליט. אבל כן, יש מכשירים שאנחנו כבר עובדים איתם הרבה, ויש מכשירים שאנחנו עוד לא התחלנו לעבוד איתם בכלל. יש לדוגמה מדדים כמו EKG, שזה מדד מאוד מאוד מסובך, גם לקחת אותו וגם לנהל אותו. אז אנחנו עדיין
בגלל
לא...
בגלל שהוא צריך יותר מאלקטרודה אחת?
לא, דווקא בבית בדרך כלל זה אלקטרודה אחת, חוץ מההולטר שאתה עשית, אבל היום מדברים על ממש רצועות לאפל וואץ' שיש עליהם אלקטרודה אחת שאתה מודד EKG. אני מדבר על הבעייתיות מבחינת איזה מידע רציף למשך של דקה או שתי דקות, והניתוח שלו עבור כל מחלה אתה מנתח אותו בצורה אחרת. אז זה עדיין מידע שאנחנו עדיין לא מנהלים.
צריך לעשות עסקה משולבת עם איזה חברה לפודקאסטים, תלחץ על הכפתור, קבל דקה ועשר שניות של פודקאסט, נגט של מידע על משהו. בזמן שזה מודד. אל תזוז עכשיו, תקשיב על...
דווקא זה מצחיק מה שאתה אומר, ארנון, כי האפליקציה גם יכולה לשלוח לך סרטוני הדרכה, ויכולה לשלוח לך המלצות על תרופות.
אני מדבר על משהו לעשות בזמן
ש... אני מבינה, אז אני אומרת, זה משהו שגם יכול להשתלט.
את יודעת שבאלקסות למיניהם, יש פודקאסטים לילדים לצחצוח שיניים. יכול להגיד, עכשיו אני מצחצח שיניים, יש לך 2.5 דקות של פודקאסט.
גדול.
סיפור לילדים, תעשו אותו דבר.
אני, בוא רגע, אני כן רוצה רגע לתת רגע איזשהו סקירה על המכשירים, אני חושב שזה מאוד מעניין. אם נגיד כמו ההולטר שלך שהיה בעבר, אז היום לאט לאט המכשירים דבר ראשון הופכים להיות יותר פסיביים, זה סופר סופר קריטי ליכולת הקבלה אנחנו קוראים לזה adherence או compliance של החולים למדידות.
במילים אחרות, אם אני לא צריך להתעסק בזה,
בדיוק.
יש יותר סיכוי שאני אעשה את זה.
בדיוק. זה פרמטר אחד מאוד מאוד חשוב, והפרמטר השני זה באמת להתחיל לדעת להוציא מדדים שלא ידעתי להוציא אותם קודם. לדוגמה, גוגל היום עובדים על למדוד את הסוכר ברשתית של העין. בתור בן אדם שכן, אני לא חולה סוכרת, וכן דקרתי את עצמי, וכן שמתי על עצמי מדבקות, אני יכול להגיד לך שמדבקה לעומת קירות זה שמיים וארץ, ואם מישהו יכול פשוט פעם אחת לשים עדשה ולשכוח מזה?
אני שמה עדשות כל יום, זה סבבה לגמרי. לא יכולה להשוות את זה ללדקור את עצמי כל יום.
כשהם יתחילו לעשות את זה עם משקפיים, דברו איתי.
אז באמת
התחלת אנחנו... להגיד שהמכשירים כן. הופכים להיות יותר ויותר פסיביים.
פסיביים, וגם יותר, יותר ויותר קטנים, עד שבסוף יהיו בתוך הגוף שלנו. וכבר היום, דרך אגב, יש קעקועים שיודעים למדוד לך מדדים, לשדר לך מדדים.
אז אחרי שהרופא יגמור לרשום לי אפליקציה במשם, הוא ישלח אותי לסטודיו בדיזנגוף סנטר.
בדיוק, ועל ידי קעקוע שאחר כך יורד תוך כמה ימים או שבועות ממך, הקעקוע הזה משדר לטלפון את הנתונים הביומטריים שלך. תרופה שאתה לוקח ורק כשהיא מגיעה לתוך הקיבה, משדרת שהיא הגיעה לתוך הקיבה. העתיד מעניין, אנחנו רק בהתחלת הדרך. כלומר, מה שמאוד מעניין בתחום הזה של הרפואה, זה שאלף אנחנו מאחרים בכל הנושא של ה-disruptiveness, וזה גם לא נגמר, זה גם כל הזמן, יש עוד ועוד דברים שמשנים את כל השוק מקצה לקצה, והשוק עצמו לא מוכן לקבל טכנולוגיה. תחשוב שאתה מדבר על התעשייה הכי הכי שמרנית, ואפשר להתווכח אם זה טוב או לא טוב שהיא שמרנית, אבל היא מאוד 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 שמרנית. כלומר, דיברתי פעם אחת עם מישהו מקופת החולים ואמר לי, תקשיב, רק להכניס את היכולת של בתי מרקחת לקבל ממך, שלא תצטרך לבוא עם מרשם
בנייר,
לקח לנו שנתיים. הטכנולוגיה הייתה קיימת, הייתה מותקנת, לקח לנו שנתיים כדי להביא את כל האישורים ולהעלות את זה לאוויר, וזה, דרך אגב, זה חוסך מלא כסף. או נגיד מה שאנחנו עושים היום בשיקום לב, או בכל מיני, אין ספק לגבי התוצאות הקליניות של הדבר. עדיין, עד שזה ייכנס לתוך מה שאנחנו קוראים סטנדרט אוף קר, ייקח שנים.
מה היעד שלכם לשנה הקרובה?
אז אנחנו דווקא עושים פרויקטים מאוד מעניינים, גם בארץ דרך אגב. למי שלא יודע, יש לנו הרבה מאוד מה להתגאות בישראל, גם עם המכוני מחקר בישראל וגם עם הרפואה הדיגיטלית באופן כללי, אנחנו בין המדינות הכי מתקדמות, אז יש מספר מחקרים שאנחנו התחלנו לעשות בישראל שמאוד מאוד מעניינים, בשיתוף פעולה גם עם גופים אקדמיים בארצות הברית. אני חושב שתוך שנה אנחנו, הייתי מאוד מאוד רוצה להצליח להיכנס לתחום האונקולוגיה, שבעיניים שלי הוא אחד התחומים הכי מעניינים ברפואה, ולהתמקצע יותר ויותר בתחום הזה. ובשנים הבאות אחר כך, להתחיל להיכנס למקומות כמו אלקסה, כמו האוטו-אוטונומי. אין סיבה שהרכב שאתה נוסע בו לא ימדוד את המדדים שלך כל הזמן. הוא כבר היום רואה שאתה מתעייף, נכון?
הסתכלתם על הסלוט היפניות? יש סדרה שלמה של הסלוט ביפן שכשאתה יושב מוציאות לך כל מדד של הגוף.
הסלוט,
גם כן. גם ממושב האסלה וגם ממה שהשארת באסלה.
בדיוק, בדיוק, אני איתך לגמרי. אז זה האסלה וזה המושב באוטו שלך וזה המקרר שאתה פותח וכל דבר בעצם אנחנו...
אסלה זה... והמושב באוטו אני מוכן, המקרר שלא יפתח את הפה שלו.
הוא ייתן לך המלצות אלה.
כל האחרים רואים דברים אובייקטיביים, זה המקרה רואה אותי בשעותיי הקשות ביותר.
זאת אומרת, הסלה רואה דברים אובייקטיביים יותר מהמקרה, אוקיי, כל אחד...
זה לא שאין לי בננות ותפוחים, פשוט מה שאני מוציא זה דברים אחרים. לפני שאנחנו מסיימים, התחלנו עם אבא של אשתך, מה שלמה כיום?
אז אני לא יכול להגיד שהכל, שהוא באמת משתמש במלוא האפשרויות של חברת דאטוס, אבל אנחנו כן למדנו הרבה ממנו, והוא כן עונד היום מכשירי wearables.
אז מה שלמה?
שלמה טוב מאוד, והוא מנותר.
עם איזה מכשיר? עם מה הוא מסתובב?
אנחנו נתנו לו גרמין, ומכשיר ללחץ דם של iHealth, חברה דווקא שאנחנו עובדים איתה הרבה בארץ.
אורי בטש, מנכ"ל ומייסד של דאטוס, תודה רבה. אביגיל לוין, מנהלת מרקטינג, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
שמחנו לארח אתכם כאן, אפשר למצוא פרקים נוספים ופודקאסטים חדשים באתר הבית של עושים היסטוריה, ranlevin.com. נשמח לשמוע את תגובותיכם או השאלות בטוויטר, בפייסבוק או info@podil.net. תודה לשני האורחים ותודה לכל המאזינים.
היה כיף.
גם לי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevin.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.